יום ראשון, פרשת ויצא. שבוע טוב לכם, ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים שסיפר מחיודי לפקוביץ', איתי בעל המייסר, ביצחוק אפשטיין, שזה היה חבר שלו, מישיבת חברון, שהוא למד הרבה עם רבי סרטן ממלצר, וסייע לו בתקנת הספר אבן עזדי לדפוס. הוא מספר שבאחד הערבים, אחרי שהם למדו חברוסה, רבי סזלמן העלה איזה חידוש שהוא נסמך על דברי איזה תוספות מסוים, אבל הוא לא הצליח להיזכר איפה התוספות הזה. טוב, והם חיפשו במשך הרבה זמן, לא מצאו אותו. טוב, רבי יצחוק אפשטיין כבר צריך לחזור לישיבה. בלי שהם מצאו את אותו תוספות. בשעת בוקר מוקדמת, לפני שהתפעלו שחס בישיבה, קראו לפתע לרבי יצחוק, אמרו לו שהרבנית מלצר מחכה לו ליד בניין הישיבה. הם יבלו, מה קרה? ואז הרבנית אומרת לו, כשהרב ביקש להודיע לך שהוא מצא את הטויספס, הוא רצה להגיד זה בכזאת שעה מוקדמת, כי הוא שייר שאחרי התפילה, במקום שייתי ללמוד, תמשיך לחפש את אותו טויספס. הוא רצה למנוע את הטרחת חינם הזה. כשהוא סיים לספר את העובדה הזאת, באוזני צאצאיו של רבי יצחוק אפשטיין, הוא אמר, אתם הרי יודעים את המרחק ממישכנס, כן, שם גר רבי יצחוק זלמן, עד לישיבה בגאולה. הגדלות של הרבי יצחוק זלמן, במידות נאצלות זה ידוע, בפרט ההנהגה שלו, הנהגה זהירה וכבוד וטרחת אשתו הרבנית. איך הוא ראה להטריח את הרבנית, שהיא כבר לא הייתה צעירה, שעת בוקר מוקדמת, לעשות כל הדרך הארוכה, הלוך ושוב, מהבית, ועד לישיבת חברון, ואחרי זה לחזור. ומיד הסביר מחליודה, צריך להבין את העניין של החלק של הרבנית בלימוד התורה של רבי סרזלמן. פירוש שלא שרבי סרזלמן ישב ולמד, והרבנית עזרה לו ללמוד. לא ולא, הייתה כאן שותפות מלאה, חלק כחלק בתורה. הרבנית הרי הייתה מסעת לו בכתיבת חידושים, היא לא הלכה את שכונת גאולה כדי לסייע על תורה של בעלה. היא הלכה מתוך אחריות של החלק שלה עצמה, והתורה של בעלה הגדול. כאן הוסיף רבי חיודה ואמר, שהיום מדריכים חתנים וקלות בבניין בית של תורה, שמה שהבעל צריך לשבת אותי ללמוד, והאישה צריכה לעזור לו, לסייע לו לקיים את התפקיד, אבל זו טעות, אומר רבי חיודה. בצורה כזאת זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. כמה זמן האישה מסוגלת לעזוב ולהתמסר לדבר שהוא לא שלה. אלא רק אם שניהם יהיו שותפים במידה שווה בתורה, רק בכזאת צורה יש לזה קיום. ואז אמר למחילוד את הדברים לחתן של רבי יצחוק שהיה באותו מעמד. אמר לך את הדברים כדברי הדרכה לקראת בניין של הבית, שתזכה גם אתה עם הקלה שלך לבנות את הבית באופן של שותפות מלאה, כמו השותפות של הרבי רבי סזלמן והרבנית. ואנחנו ממשיכים עם דברים מתוך ההספד של על הרב חיים גרנימד, של החתן של הרבי מנחם הירשפלד. הוא אמר שהרב חיים גרנימד סיפר על עצמו שכאברך צעיר הוא היה גר בירושלים. יש לאברך צעיר טרדות. עסקי משפחה, באמצע לימוד פעמים צריך להפסיק. ממילא בכל פעם שיש איזה תרדה צריך לעיין ולהחליט אם להפסיק באמצע לימוד. אז הרב אמר שהוא מצא עצה לזה. הוא למד תקופה ארוכה בית הכנסת, שהוא קיבל רשות מהגבאי להיות כל היום בית הכנסת כדי שהוא יוכל ללמוד בשקט. כיוון שלא הגבאי מסתיק מפתחות, אז הוא קיבל מפתח רק לעזר סנושים. מפתח של בית הכנסת עצמו נשאר אצל הגבאי. סיפר רב חיים גרנימד שהיה פותח כזה של העזרה שנות של האקוסמרשים, שהיא הייתה גבוהה, כמו קומה עליונה, והוא מגיע עם הפנקס והספרים וקופץ מהעזרה שנות שם למטה ולמוד בבית הכנסת. וכל זה למה? שאם יבואו לקרוא לי, שהוא יתרדות לצאת, אז רק אם זה יהיה לנו כזה דחוף וחמור ששווה לטפס בשבילו על הקירות חזרה למעלה, רק זה יסגור את הגמורה. חוץ מזה הם נשארים מעלה בתוך הגמורה. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. ואיש קוי במוקוי מהו, רש"י אומר שידע לשנה שהוא היה בבית ועבר, בשם וישיבת שם ועבר, שם הוא לא ישן בלילה, היה עסק בתורה, רק היה נניח טוב. ובא פה הספר מסוי סדור ודוי, למה יצא באחד הלילות, מילות השבת, בבית של הרב אלושיב זצ"ל, שתחילת הסעודה הראשונה, הגנרטור נכפה ונהיה חושך. טוב, הנכד, מישהו שעה עם רבנו באותו זמן, הוא התחיל לדון איך הוא ינהג עם הלימוד של הלילה. הוא התחיל להגיד לו שמות שבתי כנסיות סמוכים שיש בהם חשמל כשר. כדי שרבנו יוכל ללמוד שם עוד לפני שהיה עיר השחר. הרב אלושיב נהנה בראש, אבל הוא לא אמר כלום. הנכד החליט שהוא נשאר ער כדי ללוות את הרב אלושיב בחשכת הלילה, לאיפה שהוא יוצא. בפועל הוא התנמנם באמצע הלילה, ועד שהוא התעורר, הוא נדם לשמוע את קולו של הרב אלושיב יושב ועמל בתורה. הוא הסתכל, הוא רואה שלא לא קרה שום נס, הבית עדיין באפלה מוחלטת, מיד קם המיטה. והוא רואה את הרב אלושיב יושב, מיד לשולחן, גמרא סגורה, עיניים עצומות, וכך הוא גורס בעל פה. בביטחה ובשלווה, משל הוא קורא מתוך ספר. הוא אומר, המילים יצאו מהפה שלו, ממש ככה כדרכי, בהתאמה ובכן. כאילו שהגמרא פתוחה, רק כשעלה השחר, התחיל להיות קצת אור, אז רבי מסית הווילון, לקח את הגמרא והתקרב לחלון, וככה הוא לקח, לקח הוא למד תוך הספר, רק שהגיע הזמן שחר. פה על הרופא שיניים שלו, דוקטור ברוך וייס, שהגיע בשביל הרבה לא שם לצורך איזה טיפול מסוים. אחד השלבים הוא ביקש להכניס חומר מסוים ולסגור את הפה לדקה. ואחרי זה להוציא אותו. הרבה לא שיבשה כמו שהוא התבקש. וכיוון שהייתה לו דקה פנויה, אז הוא בטח כמו החולים שהייתה לו שולחן. ואיין שם מדברי רש"י. עברה עד דקה, והרבה לא שהוא ממשיך. תסתכל, הרופא לא רוצה להפריע לו, הוא אמר, מחכה עוד דקה שתיים. טוב, עברו כמה דקות, אז הוא התחיל לקרוא לרב אלושיב בקול, להעיר את תשומת ליבו שאפשר כבר לפתוח את הפה. אבל הרב אלושיב לא נע ולא זר, היה שקוע כולו ברש"י. הרופא לא יודע מה לעשות. הוא לא העיז ככה להעיר אותו מהשקיעות שלו בלימוד. עברו 10 דקות, ואז שמה לב הבת של הרב אלושיב, הרבנית אוירבך. תהיה שקט מוזר. בחדר של הרבינו, נכנסה לראות מה קורה, ואז הרופא הסביר לה שהחומר עדיין בפה, החומר עדיין בפה של הרב אלושיב. הוא אמר שהוא ניסה כמה פעמים, עד רבי, מי יכולה? וזה התעשי, כנסיית. ואז היא קרא בקול, אבא, אפשר להוציא, אבל הוא לא שמע. יש משועשה עם הרשב אחי בפולין, גם השקיצינות. ואנחנו ממשיכים הדור כל העם, יש פה סיפור פעילי ביותר, כך מאמרי עינינו גל, סוף אוסף גילנות, סיפור פעילי שמספר פה בשם הרב הגאון רבי אלוף רוטמן שליטה. מייסד ומקים מפעל עיון הפר של מדע לתהילה. והוא מפרסם מדי, המפעל עיון הפר שמפרסם מדי חודש חוברת של שאלות יפות ומגוונות על פרשיות התורה. והאברכים ובחורים מפלפלים בהם, שולחים בדואר תשובות. בסוף כל חודש, נזקק, לא כל חודש, כל יום לרוקן דיבת דואר מעשרות מעטפות שמגיעים מכל הרחבי הארץ. פעם הוא צריך לנסוע בדחיפות לבני ברק, אבל הוא לקח איתו חבילה של מעטפות בשביל לעבור עליהם ולבדוק אותם בנסיעה. אבל בסוף יצא לו שעלה לאוטובוס עמוס במיוחד, היה צריך לעמוד. בהתחלה ניסה לקרב כל מכתב לאור הקלוש שבמעבר כדי לראות משהו מהכתב, אבל אחרי כמה דקות הבחין בו איזה אברך שישב ליד לידו, עד המקום שהוא עמד שם, והציע לו איזה טונס עם נורת פלורסן קטנה שזה מיוחד ללימוד בנסיעות, באמת כך הוא עשה. ועזר לו מאוד, לקח את הפנס בשמחה, ומשה יפתח מעטפות. פתאום הוא מוציא מעטפה מאוד דבר, שם לב שהבול מקומט, מדבק עם דבק צלוטי, פותח את המעטפה, מגלה שם 30 עמודים צפופים עם תשובות מלאות על כל השאלות. ככה במשך חצי שעה הוא קרא בשקיקה. וכשהאוטובוס הגיע הוא סגר את הפנס, החזיר אותו לאברך, ובתור מחווה של הכרת הטוב הוא צירף לפנס שי, חבר צ'ילין הפרשה. אז אותו אברך שאל אותו אם יש לו קשר לימין הפרשה, הוא ענה לו שכן, אז הוא שאל אותו, אולי אתה יודע על מעטפה עם בול קצת מקומט ומודבק עם צ'לוטייפ שנשלח לפני מים? הוא פשוט לא היה לי איפה להשיג בול רגיל, לכן שלחתי אותו. רוטמן נרעש, מסעד ישמעאל, הראה לו מיד את המעטפה עם הבול שהוא עכשיו גמר לעיין בתוכו. חצי שעה לאור הפנה של הבעל המכתב בעצמו. רואים מזה, חוץ ממה שרואים כאן את היסוד הידוע שכל מה שהאדם עושה לעצמו הוא עושה, רואים פה היטב את ההשגוחה של ויף גם המוקד. רואים מצב רגיל, היה לוקח חודש עד שמקבל אישור על הגעת המכתב, ואתם על החוץ. חושש מזה שכל המה לא היה לריק. הנה משאליים, סידרו לו אישור מיידי. אפשר גם להפיק מזה תועלת גדולה, שלפעמים אתם חוכר מוצאת את המסגרת שלא תמיד מספיק את הרצון שלו. יכול לבזבז זמן שלם בנרגנות, שזה לא המקום שלו, אבל אם הוא יודע שגם ברוחניות, כל נסבע משמיים להביא אותו להשלמת חלקו בתורה, אז עד רבה, יאמין שאם הוא הגיע לכאן, כמראה שתלמוד הספציפי הזה, בקצב הזה, בצורה הזו דווקא, הוא צריך ללמוד להשלים את התפקיד שלו בעולם. פעם אמר במיצר, הפרפשטין זצל, רום, על דברי חז"ל, אין אדם לומד במקום שלי ובל חופץ, שהפירוז שיהודי צריך לחפוץ בלב את המקום ששם הוא לומד עכשיו. כי יש השגחה פרטית שמימית, על כל מי שעומד, ולגודל יקרות עמל כל צורו בעיני השם, סוללים לו משמיים את דרכו, ומזמנים לו את העלייה הפרטית במסילה אוי לו בייס השם. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. אחד שואל שאלה לאוטובוס, שילם לנהג מזומן, הנהג לא הוציא קבלה, אם חייב לבקש ממנו את הקבלה, שם הוא ייקח את הכסף לעצמו, שזה החוט של החברה, שאני מטה פועלים וסומכת עליהם שלא יגנבו. התשובה היא שיש לשער, שאם הנהג לא הוציא קבלה, בסדר, כשיעשה סיכום נסיעה, נמצא עוד, יפיקח לעצמו, אז יוצא שלא שילם על הנסיעה. והחברה כן סומכת על הנוסעים שיבקשו חשבונית, מחשש שיעלה מבקר לבדוק אם שילמו. וגם יש פה לפני עיוור, שהוא מכשיל את הנהג ולסיגנף, גם אם הוא לא מבני ברית, אז נוהג לפני עיוור. כמו שהגמרא אומרת, שאסור להושיט איבר מנחה, לבנינו. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. אנחנו עוזרים בסימן שמ"ד, סעיפים ו, ז וח' שנים עד היום, וט' בעזרת השם. כמה בגדים מותר להוציא מבית שפרצה בשריפה, והאם שאר הרכוש שאסור לבעלים להוציא נחשב הפקר? וכך ועל עוד בסימנים, נוכל לשמוע וללמוד אחד אחד, לשמוע את השורים פי הרבנים הכהונים ולרוות נחת. בואו נלמד גם אנחנו תהנה עד הפעמים והלוכה, כפי שלמדנו חז"ל, התירו להוציא מבית שפרצה בו שריפה בשבת מזון שנדרש לשלוש סעודות לכל בני הבית. והדין הזה הוא דווקא כשמוצאים את המזון בשני כלים ויותר, אבל כשמוצאים בכלי אחד, ניתן להוציא מזון בכל כמות שני. וגם אם המזון המונח מתחילה בכלים נפרדים, אם יראה את הכל לכלי אחד, מותר להוציא אותו. אבל מספר כלים קטנים שמכילים מזון, שמנחים בתוך כלי אחד גדול, אם יש בכולם יותר עם זון ג' סעודות, אסור להוציא אותם. וזה גם הכלים קטנים מאוד, וגם היו מונחים כלי גדול עוד לפני שפרצה הסופה. בנוסף ליתר הזה, מותר להוציא מהבית גם כלים ובגנים שנדרשים עד סוף שבת, כגון כלי סעודה לשלוש סעודות, כוסות לשתייה משך היום, בגדים. מה שהתירו להוציא בגדים נדרשים לשבת בלבד זה כשהוא מוציא אותם ביד, אבל כדרך לבישה מותר להוציא את כל הבגדים. דהיינו, אין בעל בית ואין אחרים רעים ללבוש בגד, רשאים ללבוש בגד ולצאת ולפשוט אותו, ולשוב ולהיכנס ככה לחזור חלילה ולהוציא את בגדים. יש גם מי שהתיר ללבוש בגדים אחד על השני בצורה, גם בצורה שאין דרך בני אדם לובשם, אך לדברי גדולי הפוסקים לא נראה כך. הטעם הדין שהוא יכול להוציא רק דברים שנצטרכים לו לשבת, כי אם יתרו להוציא הכל, אז אנחנו חוששים שמתוך העיסוק שלו בהצלת הרכוש, שהוא עלול לשכוח ולעבור על איסורי שבת כדי להציל אותו. אבל אנשים אחרים שהם לא מבני הבית, לכן שרשאים להוציא עבורו מביתו ככל שיחפצו, כי שהם לא בעולים כל כך, ואין לחשור שיעבור על איסור. ולמרות שלבעל הבית אסור להוציא מעבר למזון והחפצים שנדרשים לשבת, אין שאר הרכוש נחשב כהפקר, כמעט שמצוי שאנשים מסיים בהצלה, וככה גם ניתן להציל על ידי גוי באופן המותר. עד כאן בעניין דפיים והלוכו שנלמד היום בעזרת השם. ביום חמישי למדנו ונחזור על זה שחזל התירו להוציא מזון מבת שפרצה בשרפה, מזון הגיע מסודות לפני הבית, ואם הוציאו מין מסוים, הוא יכול גם להוציא מין אחר, בטענה שהוא חפץ דווקא במין הזה. אדם שפרצה בשרפה בבית בשבת רשאי להוציא שלוש סודות, גם כשיש לו מזון במקום אחר, גם באפשרותו לאכול שם את כל סודות השבת. יש אומרים שמותר לתזל חפץ של מוקצה שחשוב מאוד לבעליו, שקיים חשש שיישרף השרפה שפרצה הבית סמוך ועלולה להתפשט. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר במה שלמדנו לגבי איסור בוירה, שהוא גם בחתיכות גדולות של מאכלים, שכל אחת נקראת בפני עצמה, אם הן לא מסודרות בפני עצמה אלא מעורבות. אין הגדרה מדויקת מה זה תערובת, אלא כל שנראות החתיכות בעיני בני אדם כתערובת, יש בהם איסור בוירה. ולכן, לדוגמה, 2 ו-3 חתיכות לא נחשבות לתערובת. אבל הסרת שכבה של מאכלים שמונחים בקערה, כדי להגיע למאכל שבתחתיתה, או הסרת חלק מארמת הבגדים כדי להגיע לבגד שמונח בתחתית שלה, ייתכן שאין לזה שם ברר בכלל, אבל שבזה שמונחים אחד על השני, זה לא נחשב תערובת. גם אם נחשב אותם כתערובת, אז אין להחמיר, רק כשהוא מסיר את השכבה העליונה, דעתו להשתמש בה אחר כך, אבל אם אין דעתו כלל, החלק שהוא מסיר, כל מה שהוא רוצה זה לפלץ את דרכו למה שהוא חפץ בו, זה לא נחשב לבוירה. ולכן שזה מותר גם כשהוא לא יודע האם באמת המאכל המבוקש או הבגד המבוקש נמצאים שם, אלא הוא רוצה לחפש אותו. דף האם איתנו דווי, מדוע העיוור אינו סומך, והאם אפשר לסמוך על ידי שליח? ומדוע הקפיד ריש לקיש? כך ועוד משימה עניינים, נלמד במסכת מנוחת, דף צדיק ג'. ואנחנו ממשיכים כינן חוכמה, חוי ועצה לבובס. שער הבחינה פרק ב' אומר חוי ועצה לבובס, כי השכל מעיד שיתרון המדבר על שאינו מדבר, הוא בעבור יתרון הכרתו והבנתו, וקיבלו דעת שדה החוכמה המקוימים בכל העולם. בספר השקפתי לרבי, ספדים על הסטייפלר זצל, הופיע שם סיפור שסיפר הגיפטר, ששמע מאחד הרבנים בארצות הברית, רוצביין של זצל, שהיה נכס לאסף סופר. פעם אחת, בעיר הבירה וינה, הוא נפגש עם אחד מגדולי הפרופסורים, שלא מסוי לו, היה סוציולוג במקצוע שלו. בתקופה ההיא, הגדול בעולם, הוא היה נחשב להכי בכיר בתחום. דיבר אותו ברוקו, בענייני השקפת העולם. תוך הדברים סיפר לו הרב וייזנשטט, אודות קיינו אחסם ספר, ואמר לו קטעים, תוך הדרוש של אחסם ספר לפרשת בראשית. ובדרשה ההיא רואים בעליל איך שאחסם ספר התמצא, בעולם ומלואי על כל נפלאות הבריאה. חלק מאותה דרשה נפלאה, הוא סיפר עוד לאותו חכם, הוא התפעל, התרגש מהדברים, ביקש לדעת איפה הוא חי, איך הוא מנהל את אורחות חייו. סיפר לרב וייזנשטט, שאחתם ספר היה גר בפרשבורג, הייתה לו שם ישיבה לרבנים, והוא עצמו היה גר בעלייה של הישיבה. היה לו תצורה של הדירה, שהיו שם חלונות קטנים וצרים. קם אותו חכם, התרגשות, התפעלות עצומה, והוא אמר, איזה פלא, איך מתוך חלונות קטנים כאלה? הוא ראה החכם את כל העולם כולו. ואנחנו ממשיכים, יעמדו הנפלא חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. רבו ישראל, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בסוף החפץ חיים. ומה שנלמד היום, האם שיקור שמספר דברי לשמוע מתוך שכרות, וניכר שהוא לא מדבר בדעת ובמחשבה, האם מותר להאמין לו? אחד שמדבר לשמוע בהשפעה של היפנוזה, האם מותר לשומע לקבל את הדברים? אפילו אחד שמספר מילים מסוימות בשפה שהוא לא מכיר בכלל. אבל השומע מכיר ומבין שנאמרו דברי חירוב כלפיו, האם מותר לו להאמין? הסעיפים שנלמד היום עוסקים בתנאי לקבלת השומע הרע באופנים שונים, שבהם יש סיבה לכאורה כן לקבל את הדברים. אחד מהם זה כשהוא מסיח לפי תומוי, שאנחנו צריכים לדבר בעריכות מה זה מסיח לפי תומוי. הוא כדי בסוף הדברים שכאשר יקרא, יראה הקורא כל התנאים הדורשים כדי שיחשב מסיח לפי תומוי, אז הוא יבין שכמעט קשה למצוא מסיח לפי תומוי לדינה. ואם כשלושת הדוגמאות לאל שנדונות בספר מאן אלושן לרב לוי, נחשבות לכאורה למסיח לפי תומוי. אמנם החפץ חיים כותב שעל פי דין יש ספק גדול ועצום האם מותר להאמין בלב לדברים שמסיח לפי תומוי, ועל כן שמרנף שריחק מזה. בנוסף כל הספק רק שדובר בעובדה גמורה, אבל דברים שאפילו אם אמת יש מקום לדון לקו זכות, דברים שקשורים למידות או שלילת המעלות, בוודאי אסור לקבל מהם מה מספר ולהחליט בליבו לגנאי אל חבור. ולסיום המדור הנפלא התחזקות יומית. ספר תואר הסובס הובא דברים שהרב מרדכי מלאכוביץ יצל, רמז על הפסוק האמנתי כי אדבר, שעל ידי הדיבור שאדם חוזר ומדבר על עיני אמונה בפה, זוכה לאמונת הלב. הבן של הסבא מקלם, ככה מובא בספר ביז קלם, הגאון רב נחום זאב כתב בצבו שלא יגיד אליו שום שבחים, רק הסכים שהוא יגיד ושהוא אהב לחשוב בענייני אמונה. השתדל רבותיי, במחשבות ובדברים בענייני, להרבות במחשבות ובדברים בענייני אמונה. לכן לקרוא בספרי מוסר ועירה על אמונה, וכך נזכה להשריש בליבנו את מצוות האמונה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום טוב ושבוע טוב. והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב.